היי גיל, ברוכות הבאות לנשים זה הכל, בגוף, הפודקאסט שמדבר על ואל נשים, נשיות ומה שביניהן. אנחנו מזמינות אתכן לקחת חלק בשיחה בין שתי חברות, על נושאים שמקיפים את החיים שלנו, אבל אולי לא מקבלים מספיק פוקוס.
וגם אולי לאסוף על הדרך תובנות על עצמכן ועל העולם. חשוב לנו לציין שאנחנו אומנם מדברות בלשון נקבה, אבל המילים שלנו פונות לכולם.
גיל! על מה נדבר היום?
את כאילו מנסה לגוון את הגיל, זה קורא אותי.
נכון.
אז הפרק היום נקרא תנועה בכל מידה, ובה אנחנו מארחות את ענת אסודי הנפלאה. שהיא גם אקטיביסטית לדימוי גוף חיובי, ופעילות גופנית בכל מידה, וגם עוד מלא דברים שאת כל השאר היא תספר בקרוב.
לפני שנצלול, אנחנו רק רוצות להזכיר שיש לנו גם קהילת פייסבוק, וגם קבוצת וואטסאפ. הקישורים אליהן תמיד בתיאור של הפרק, וגם אם עוד לא דירגתם אותנו בספוטיפיי, בנות, קדימה להתאפס, ותודה, אוהבות אתכם מאוד.
יאללה, אפשר להתחיל, ענת, שלום.
שלום.
היי.
איזה כיף שאת פה איתנו.
וואו, איזה כיף, כמה זמן רצינו לעשות זאת, וזה קורה.
חודשים על גבי חודשים,
אנחנו עכשיו.
פתאום נזכרנו עכשיו לפני שהתחלנו להקליט, שהיינו אמורות להקליט את הפרק הזה בשמיני לאוקטובר. זה היה התאריך המיועד להקלטות. מפה לשם עברה חצי שנה, אבל אנחנו פה. נתחיל בקודם כל, ענת, שלום. אולי
שלום.
את רוצה להציג את עצמך קצת, ואז לספר גם איפה אנחנו מכירות, ומה בכלל הוביל אותך להיות פה איתנו.
Yes, yes, please. אז כפי שאמרת, אני באמת מקדמת דימוי גוף חיובי, ופעילות גופנית בכל מידה, size inclusive fitness, ולכן אני מרצה לנושאים האלו, אני מנחה להם סדנאות, גם לקהל הרחב, לנשים, לאנשי מקצוע בתחומי החינוך, טיפול, כושר, בריאות. אני יוצרת על זה תוכן ברשתות החברתיות, ואני גם מדריכת פילאטיס כבר הרבה מאוד שנים, ומנהלת סטודיו בזום, שהוא תחת הגישה של פילאטיס פוזיטיב, שנדבר עליה בהמשך, כי זה בעצם לא רק שם. אז זה ככה ממש רגל אחת, ואיפה שהכרנו, זה בדיוק זה. גם נזכרנו בשיחה המקדימה שאנחנו הכרנו שם באינסטגרם, שלא לומר שאת אמנם גיל פגשתי ברחוב, אבל
במקרה
היום נפגשנו לראשונה.
אבל כאילו מה, אנחנו מכירות כמה שנים, ואת רוני פיזית ראיתי היום פעם ראשונה. איזה טירוף, זה מדהים.
והרגשה היא שאנחנו מכירות,
we go way back. התחלנו את התכנים שלנו ליצור ביחד, כאילו איזה כיף.
באמת אפשר רגע לספר איפה הכרנו.
כן, בטח.
שהייתה, זה כאילו, אני לא יודעת אם זה סוד, אבל זה לא סוד. אבל אי אז, לדעתי בקורונה היה,
כן,
נכון?
כן, 2020.
כן, נראה לי זה היה כזה בקיץ של, אחרי הסגר הראשון.
יפה, מאוד מדויק. אז אי שם בקורונה נפתחה קבוצה, בימים שבהם צ'אטים באינסטגרם היו דבר שמישהו משתמש בו, קבוצה כאילו בתוך אינסטגרם, בתוך המסנג'ר של אינסטגרם, קבוצה של יוצרות תוכן בתחום דימוי הגוף למיניהם.
כן, בודי פוזיטיב כזה.
עכשיו, רובנו היינו, מה שנקרא פיצקלח.
בחיצולי.
מה זה חיצולי?
ככה נכנסתי לאינסטגרם איתכן, כאילו.
גם אני.
איזה חברה טובה.
גם אני.
וממש היינו כזה, זה בהתחלה היה יושב על תקן כזה של לייק פור לייק, קומנט פור קומנט, כזה כאלה. אבל א', חלק גדול מאוד מהאנשים היום שאני מרגישה שהן הגב שלי, באיזשהו מקום, אפילו בלי לדבר, זה אנשים שהכרתי בקבוצה הזאת כזה.
נכון.
אמרנו, איזו יוזמה כאילו רנדומלית ומוצלחת.
וגם נוצרו שם חברויות ושותפויות מקצועיות כאלה ואחרות, וגם, נגיד, אני היום מתאמנת אצל ענת בסטודיו של הפילאטיס. בדיוק אמרתי לה, ניפגש מחר גם בזום, בשיעור, וכזה.
לגמרי.
שאני גם נגנבתי על הסטודיו בזום.
שזה גם התחיל מהקורונה, בעצם.
וזה עובד, חברות, עובד.
כן, זה מאוד מאפשר, זה מאוד מאפשר גם ברמה הפרקטית, זאת אומרת, מי ש... המרחק בינה לבין אימון זה רק להחליף בגדים, לצאת מהבית, לחפש חנייה, אז זה מנטרל את זה, זה אומר שאפשר לסיים משהו אחד וכעבור שתי דקות לעלות לאימון, וגם מי שלא מרגישה בנוח בסטודיו, בחדרי כושר, מרגישה שהמרחב לא בטוח, מרגישה שמקבלת מבטים שיפוטיים, שמקבלת תיארות, או שסתם האווירה היא כזאת מאוד טייץ וטופ של אלו יוגה ואולי לא בקוד. המרחבים האלה הרבה פעמים לא בטוחים ולא נעימים באווירה שלהם. והלוואי שהיו המון המון סטודיו וחדרי כושר שמרגישים בטוחים וכיפים, אבל חסר מהם, ולפעמים רק הסיטואציה של להיות בתוך שיעור ולהשוות את עצמי לגופים אחרים היא טריגרית, גם לנשים שמנות וגם לנשים לא שמנות. נכון. כאילו בסוף מורכבות בדימוי גוף, כולנו בכל הנראויות חוות את זה.
בגלל זה את גם מדברת על תנועה בכל מידה, ולא תנועה לנשים שמנות, או נשים שחורגות מהאידיאל וכו.
כן, זה לא תנועה לנשים מ-BMI החל מ...
בדיוק.
Size inclusive, כן, זה אומר...
בגלל אותו.
כן, זה אומר שזה בעצם נותן מקום לכל המידות. כי בסוף, גם אם אנחנו, וזה אני מדברת הרבה, אני מעברה השתלמויות למדרכי ומדרכות כושר, על איך להתאים פעילות גופנית לגוף גדול, אבל ברגע שאנחנו מבינות איך לעשות את זה, כן, גם ברמה הפרקטית זה חשוב, ואיך עושים מקום לבטן, ירחיים, חזה, כל מיני ממדי גוף שאנחנו חלקנו חיות איתן, זה משהו אחד, אבל בסוף, אם ברמת השיח והאווירה, אנחנו עושים מקום גם לאנשים גדולים, אז זה אומר, בואו נגיד את זה ככה, רוב האנשים שאני מכירה תופסות את עצמן כגדולות מדי. בין אם הן באמת פיזית גדולות, וגם אם הן לא גדולות. גם אני שהייתי נערה רזה, תפסתי את עצמי כענקית בגודלי.
גם אני.
אז כולנו, כנשים, גם לא מעט גברים, סובלים ממורכבויות בדימוי הגוף, ולכן אם אנחנו מייצרים מראש אווירה, שהיא לא ממוקדת משקל ומראה, שהיא לא ממוקדת בואו נשרוף את מה שאכלנו, נכין את הגוף שלנו לקיץ, מרחב שעושה מקום לכולם, שבפוסטרים ובתמונות, רואים כל מיני סוגי גופים, והמדריכה מדברת בצורה כזו שעושה מקום, אז באמת עושה מקום לא רק לאנשים הגדולים השמנים שבחדר, אלא באמת לכולם.
בא לי שתתני דוגמאות מדברים שאת באמת אומרת בשיעור, בתור אחת שחווה את זה, ואני שומעת אותך ואת עכשיו דיברת כזה יותר גבוה, את מבינה למה מתכוונת?
כן,
יותר
בכלליות.
בכלליות. ואיך זה בא לידי ביטוי כשאת מאמנת? ממש איך זה נראה?
אז אני אתן סתם דוגמה קונקרטית. דמייני את עצמך, את המאזינה. את בסטודיו, בזום או פרונטלי. את עומדת עם רגליים כזה, עומדת, ואת די קרובות אחת אל השנייה, ואת מורידה את הראש למטה. המדריכה אומרת, תורידי את הראש למטה. עכשיו, אם אני מתאמנת שמנה, אז קודם כל, אם את המדריכה הרזה ואת מצמידה את הרגליים, ואז רוכנת למטה, אני, בתור אישה שמנה, זה מאוד מאוד קשה. כן. אם אני מצמידה ירחיים, גם להתכופף למטה, לתת לבטן להתקרב לירחיים, אני גם אמורה עוד לרדת למטה. זה לא נוח, אני נחנקת. אוקיי? אז ברגע שהמדריכה תגיד משהו כמו מי שצריכה לעשות מקום לבטן, מוזמנת לפתוח את הפיסוק שלה, לכפוף קצת את הברכיים, זה עושה מקום. אבל זה תפיסה שהיא הרבה יותר רחבה, כי בסוף גם מי שסובלת מגב תחתון רגיש, יכולה לעשות את כפיפת הבטן לא עם רגליים כפופות באוויר למעלה, אלא עם רגליים למטה. זה ההבנה הזאת שהגוף שלי לא, כן, מה אני אומרת? אני אומרת, צריך לייצר סטיקרים. זה לא איך שזה נראה, אלא איך זה מרגיש ועל מה זה עובד.
את יודעת שבמשפט הזה אני משתמשת, לקחתי אותו ממך ואני משתמשת בו בחיים בכלל. זה לא איך זה נראה, זה איך זה מרגיש. את פוצץ לי את המוח עם המשפט הזה.
ובעיניי זה מה שצריך להנחות אותנו, כי בסוף אנחנו רוצות ללמוד איך לעבוד עם הגוף, לא הגוף המושלם, אלא עם הגוף שלנו.
אני, מה שזה מקפיץ לי, כי בעצם אני מרגישה שבשיחה הזאת, אגב, כמעט בכל אחת מהפרקים שאנחנו מערכות, אני התלמידה, דיברת על העניין הזה של לפנות מקום לבטן, נכון? ואז ישר עבר לי הרגע המחשבה בראש של מה עם הבנות שזה עלול להעליב אותה במשפט הזה. אלייך באות בנות ש... אני לא מדברת עלייך באופן אישי, אני מדברת נגיד, סתם אם בעולם אוטופי, ככה כל המאמנים היו מדברים.
זאת אומרת, אם המדריכה היא...
מדריכה גנרית כלשהי, היא הייתה אומרת משפט כזה, זה היה עלול להעליב, שנייה. ואז את אומרת, אבל יש את העניין שנגיד גב תחתון בעייתי, נכון? איזושהי בעיה בגב התחתון, ואז המשפט אפשר לקופף אם כואב לך, הוא לגיטימי. ואני זוכרת שבתור ילדה, תמיד בשביל לקבל פטורים בשיעורי ספורט, או בברעור בצבא, הייתי מחפשת תירוץ בריאותי, כי תירוץ המשקל שלי לעולם לא יכול היה להיות רלוונטי.
אפילו המילה תירוץ. כן. כאילו למה להגיד, רגע, מבנה הגוף שלי הוא גדול, וכשאני עושה כפיפת בטן אני נחנקת, האם המשקל שלי הוא תירוץ? או שיש פה משהו שהוא...
כן? החזה שלי, ענת, אני מדברת לך אפילו על משהו שהוא לא קשור לי, האם יש לי בטן, שבטן הוא דבר חברתי פחות מקובל מחזה.
נכון, אגב, חזה גדול יש לנשים רזות, יש לנשים מלאות, כאילו לכל מיני נשים יש חזה גדול, וזה דבר שיכול מאוד לחנוק בכפיפת בטן. אז האם זה תירוץ, או שזה פשוט חלק אמיתי ממבנה הגוף שלי, שדורש התייחסות? ואז אם יש דרך אחת לבצע תרגילים, האם יש דרך אחת שבו תרגיל צריך להיראות, או שאנחנו פותחות את הראש ואנחנו אומרות, רגע, האם אני באה לכאן לשרת את התרגיל? או שהתרגיל בא לשרת אותי, ואם נכון. הוא בא לשרת אותי, אז כדאי שזה יתאים למבנה הגוף שלי, בין אם אני רזה, שמנה, עם בטן גדולה, בטן קטנה, חזה גדול, חזה קטן, גב רגיש, כתף רגישה. כל מתאמנת שאומרת לי לפני השיעור, שומעת ענת, היום הכתף שלי הורגת אותי, אז במהלך השיעור אני אומרת, אוקיי, ומי שהכתפיים של הרגישות היום, יכולה לעשות א', ב', ג', לתת לזה מקום וקצת להקל. ואגב, מדריכות שואלות אותי, נגיד בהשתלמויות, איך אני יכולה, נגיד, להגיד, אפשר לעשות מקום לבטן, אולי זה באמת מעליב, איך אני יכולה כאילו לתת את האפשרות מבלי להעליב, כי אולי יש נשים שמרגישות מבוכה שעושים כן, להם לא את המקום להם. הזה. אבל באמת אם אני אגיד לרוני, את יכולה להרחיב את הפיסוק, אולי זה כזה, רגע, מה, אני, מה, לא בא לי את עצומת לב הזאת. אבל אם אני אומרת, הנחיות כלליות, אפשר להוריד את הרגליים עם כואב הגב, אפשר לרווח את הפיסוק אם צריך לעשות מקום לבטן, אפשר להניח כרית קטנה מתחת לשכמות שעושות כפיפת בטן, אם את מרגישה שאת קצת נחנקת בעלייה. אוקיי? ואז כשזאת אפשרות, אז זה גם נותן איזה מקום לכל מתאמנת אגב, לראות רגע, שנייה, אולי אני אעשה את הווריאציה שהיא הציעה, אולי זה, אני ארגיש את זה יותר עובד, או פחות מכאיב לי על הגב, או אני... כן? אז זה מאפשר, זה כאילו קצת, הרבה פעמים אני חושבת שבאימוני כושר אנחנו כזה, טוב, המדריכה אומרת, לא לוותר ולקרוע, וכאילו אנחנו חייבות מין להיות חיילות, לבצע באופן אוטומטי את מה שאומרים לנו. והאפשרות הזאת שפתאום רגע יש לי תרגיל, והמדריכה מציעה כמה רמות קושי, כמה וריאציות לאותו תרגיל. אז זה מכריח אותי לא להיות חיילת, אלא לבדוק מה כרגע מתאים לי, מה כרגע הוא המקסימום שלי היום בשיעור. ואולי הייתי בשיעורי פה אתמול, והגב שלי גמור, ואני צריכה את הגרסה הכי תומכת מקלה, ואולי באתי במלא אנרגיה, ווואלה, אני יכולה להרים את הרגליים ולעשות את הגרסה המאתגרת. אז זה מכריח אותי כל הזמן להיות באיזה קשב ותקשורת עם הגוף, ומבחינתי, הפילאטיס הוא כלי לזה. ותנועה היא כלי ללהיות בקשב ובחיבור עם הגוף שלנו, עם המגבלות שלו והיכולות שלו, וזה דבר שמשתנה משבוע לשבוע, אבל זאת שיחה, וזה מה שמעניין.
את יודעת גם מה עוד עלה לי, שזה קצת מתקשר לדברים שאנחנו מדברות לפעמים על עולם הבודי פוזיטיב, שאנשים שומעים דימוי גוף ישר כאילו מתקשר להם למשקל, ושזה הרבה יותר רחב מזה, ושדימוי גוף יכול להיות גם הדברים הכי קטנים של אוזן, ציפורן כזה לצורך העניין. ואז כשאת אומרת, אני רוצה להיות אינקלוסיב לא רק לבטן, אני רוצה להיות אינקלוסיב לכל מה שגוף מביא איתו, ובגלל זה זה פילאטיס פוזיטיב, כאילו על בודי פוזיטיב, ולא פילאטיס פט, אוקיי? לא פילאטיס שמנות. אילו, אחרת, אני גם לא הייתי יכולה למצוא את עצמי אצלך, כי כמו שרוני אומרת, אוהבת שאני אומרת, איננני אדם שמן, ולכן אני לא יכולה להבין את הקטע הזה, אבל אני יכולה למצוא את עצמי בפילאטיס פוזיטיב, הרבה יותר משמצאתי את עצמי בכל ספורט אחר שהוא לא מוקדש, או כזה על תהרת הדימוי גוף החיובי ועל האינקלוסיב הזה שאת מדברת עליו. בגלל שזה באמת לכולם ולכל חלק בגוף ולכל תחושה שעולה עם הגוף בעיקר. מה רצית להגיד, רוני?
אני רוצה להגיד, א', שמאזינותינו לא רואות, אבל בדרך כלל בפרקים רגילים שומעים אותנו עונות אחת לשנייה. נכון, כן. ועכשיו, בגלל שאנחנו מקשיבות לענת, אנחנו רק מהנהנות. אז חשוב לי לציין שאנחנו מהנהנות כל הזמן.
גם אני מהנהנת, גם אם לא אומרת כן.
אנחנו ממש בתוך הדבר הזה, אני פשוט קלטתי שלא שומעים את זה. אז שתדעו. אבל הנה נקודה להתעכב עליה, אוקיי? לפני ש...
את באה לאתגר, אני אוהבת.
כן, אוקיי. יש, לפני שהתחלנו את הפרק, ישבנו פה לדבר, כמו שהבנתם, כאילו, אנחנו מכירות, אך לא נפגשנו, זה היה כזה פן. ואני, היה באמת איזשהו חלק בשיחה שהרגישה ענת ואני פתחנו איזשהו עמדה מול גיל בכל מיני דברים, זה היה לא ברע.
אני לא שמתי לב.
לא, גם מול, דיברנו על התנהלות יומיומית שהלכנו שונות מגיל, ודיברנו גם באמת על עניין החוויות של המשקל, אוקיי? כלומר, אני הרגשתי שבשלישייה הזאת ענת יכולה להזדהות איתי בכל מיני דברים, אוקיי?
זה נכון.
דיברנו על כיסאות וכאלה, אוקיי? כן, אנחנו כן. מבינות אחת את השנייה יותר. ו... יש משהו בלהיחשף ויזואלית, כמובן שהמדריכה שלך יותר דומה לך, שזה מדהים. משהו שאני לא ידעתי שקיים בכלל עד לא מזמן בעצם.
בעצם גם אני לא, עד לפני כמה שנים שראיתי ייצוג בודד, ואז אמרתי, אוקיי, אני צריכה לייצר עוד מהייצוג הזה.
נכון.
שהוא גם אני.
אני חושבת שזה בכלל התפקיד גם של גיל, כלומר, זה לא קשור רק לשמנה, הייצוג הזה ברשתות החברתיות הוא מה שאנחנו מנסות לעשות. אבל, נאמר פה משפט... על האינקלוסיב בעצם, שבעצם כל, ואנחנו מסכימות שלכל אחת מגיעה להרגיש שמותר לה להתעסק בדימוי גוף שלה, גם אם היא כביכול קרובה יותר לאידיאלי, אפילו לא קרובה יותר. אבל בכל זאת, בא לי רגע לתת את הפוקוס. מעבר לחוסר לגיטימציה במרכאות של נשים שמנות לאהוב להתאמן, כי יש איזושהי סטיגמה שנשים שמנות לא מתאמנות, ומעבר לסטיגמה הזאת של נשים שמנות עצלניות וכולי וכולי, כל מה שמלווה איתו מבנה גוף גדול.
וסטיגמת משקל.
וסטיגמת משקל. באיזשהו מקום, אני כבחורה שמנה שלומדת לעמוד מאחורי העובדה הזאת ולא להסתיר אותה כל הזמן, באיזשהו מקום אני מרגישה שבא לי לא להיות כמו מישהי שהגוף שלה קטן יותר. בא לי ש... שוב, אני יודעת שזה מאתגר, זה גם לא כזה נו 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 לך או לך. אבל אני אומרת, בא לי כאילו שידאגו לי, שיקחו אותי בשתי ידיים. לא ממקום שאני צריכה עזרה, אלא ממקום של בואו תדאגו לגוף שלי יותר. כי החברה, כי הוא צריך יותר תשומת לב. את מצליחה להבין מה אני אומרת?
אני מצליחה, אני פשוט באמת חושבת שאין פה סתירה. זאת אומרת, בסוף אינקלוסיב הפירוש של המילה הזה מכליל, הכללה. הכללה וגיוון זה אינקלוסיביטי ודיברסיטי בעברית, כאילו, גיוון והכללה כל כך הרבה פחות סקסי, אבל זה הפירוש למי שטעתה מה זה אומר. אבל בסוף, אני רוצה לקוות שיצא לך פעם להיות, או בשיעור שלי, או אגב, בשיעור של מדריכות וקולגות שאני עובדת איתן, המטרה היא באמת לעשות מקום לכל גוף. אז אין פה סתירה, זאת אומרת, בסוף אני, ומתאמנות כן אומרות לי את זה, כותבות לי הודעות נרגשות של וואו, זה פעם ראשונה שמדריכה התייחסה לבטן באימון, אז הן מאוד מקבלות את התחושה הזאת של, כן. היי, הגוף שלי הוא גוף גדול, הוא גוף שמן, והוא קיבל עכשיו התייחסות. אז באמת, ב-size inclusive fitness, המטרה היא באמת לעשות מקום לכל גוף. כי בסוף גם האישה השמנה צריכה שיעשו מקום לגוף שלה, ולא יתעלמו מזה שהיא נחנקת כשהיא עושה כפיפת בטן, ולא יתעלמו מזה שיש מפגש בין הבטן לירכיים, יש. אבל גם אותה אישה שמגיעה עם גב תחתון רגיש צריכה את ההתייחסות, וגם אותה אישה שיש לה בעיות כתפיים צריכה את ההתייחסות. וזה שאין היררכיה, שכולן מקבלות את ההתייחסות, זה הדבר.
זה בעצם הופך את זה להיות נורמלי, ולא הופך את זה להיות שונה. אני מאוד מבינה גם את הגישה. אני אשתף שאני התאהבתי בפילאטיס, כשלקחתי אימון אחד על אחד. ובאימון אחד על אחד, אחת על אחת יותר נכון, מעבר לעובדה שגם אני מכירה באופן אישי את המורה, ואנחנו חברות, אני הרגשתי סופר על. כי הכל היה מותאם לי, מלכתחילה.
וככה זה צריך להיות.
והייתי הכי טובה.
ככה. תחשבי להרגיש ככה בקבוצה.
מדהים.
זה ככה, זה אצל ענת.
אבל אני באמת חושבת שככה זה צריך להיות. בסוף זה מטורף שהיה לי גם התכתבות הזה עם מאמנת כושר די מפורסמת בעולם האינסטגרם, שהיא דיברה על ה... הייתה לה איזו מחשבה על כמה זה מאתגר להתאמן בגוף כבד. אבל בסוף, בסתם, בעולם ההכשרות של הכושר, אז אנחנו משתלמות על להדריך נשים בהיריון ואחרי לידה, ולהדריך גוף גיל שלישי ופתולוגיות גב ומצבים שיקומיים, אבל אף אחד מאיתנו, לא מצפה מאיתנו להיות בגיל שלישי או בהיריון או באחרי לידה כדי לדעת איך. אבל כאילו נוצר מצב, באמת היום אני אחת מהבודדות שמעבירות השתלמויות על הנושא הזה, כן? לאמן אוכלוסייה בעודף משקל והשמנה, וזה רק 50-60% מהאוכלוסייה. אבל, זאת אומרת, למה יש איזו ציפייה שרק מדריכת כושר שמנה, תדע איך לאמן נשים שונות? בסוף זה עוד איזשהו מבנה, עוד איזשהו צורך גופני, כמו גיל שלישי, כמו פתולוגיות גב, שדורש התייחסות. אז נכון, סטיגמת המשקל, פעם התראיינתי בפודקאסט אצל מישהי שהיא מאמנת כושר בין השאר, והיא אמרה שבאמת, עד שהיא נתקלה בי, היא לא הבינה בכלל שזה צורך. הרי בואו, כאילו, כמה נשים שמנות יש בחדר כושר? מעט. ולמה הן באות? כדי להוריד במשקל. אז למה זה בכלל משהו שצריך להתייחס אליו? זו הסטיגמה.
אני, זה גם...
כן?
אני, שוב, אני מדברת בתור ה... מי שאתה כנראה שואלת אותך את השאלות האלה, גם לא בפודקאסט, אוקיי?
אני אגב בעד לשאול את השאלות הכי קשות, הכי סטיגמטיות. אני חושב שזה מוציא את השיחות הכי מעניינות.
אוקיי, אז יש לי שאלה סטיגמטית שאני מרשה לתת.
אז יאללה, זה הכי מעניין.
מותר לך, לא משנה.
כמה, מה את מקבלת על היותך אישה שעוסקת בספורט, שהיא מלמדת ספורט, אבל לא רזה.
אבל לא נראית כמו דוגמנית פיטנס.
כן. מה את מקבלת? אני איזה תגובות?
איזה תגובות?
גם אני רציתי לשאול את
זה. חברה שלי, חברה טובה.
האמת שאני לא מקבלת כל כך תגובות. אני כן חושבת, ואני מספרת את זה כזה כמעט בכל הרצאה, בטח לנוער, בטח בהרצאות הקשות האלה לנוער, שאני צריכה רגע לאסוף אותם עם רגע אישי, אבל אני מאמינה בשיתוף אישי ככלי מתודי, כזה, ב-20 שנות ההדרכה שלי. אני חושבת שהעיקר הבושה, או הסימן שלה, היה אצלי. בואו נגיד, עד שהתחלתי to reclaim it, to own it, כזה. אבל אם היית שואלת אותי לפני עשור, ענת, מה את עושה בחיים, והייתי צריכה לענות לך שאני מסיים את תואר באקדמיה למחול ושאני מדריכת פילאטיס, אותי זה היה מביך. כי אני יודעת שאני לא נראית כמו מדריכת כושר, כמו דוגמנית פיטנס, והייתי חושבת שאותך זה מביך. הייתי חושבת שאולי, את חושבת ש... אבל אני חושבת שכאילו עיקר הבושה וסימני השאלה היו אצלי.
בגלל מה יגידו, מה יחשבו.
כן, וכאילו מה, בדיוק, זאת אומרת, אני לא ידעתי בכלל מה הבן אדם שמולי חושב, אבל אותי זה הביך לפני הכל, וזה השתנה ברגע ש... קודם כל, ברגע שראיתי ייצוג, שראיתי את התמונה של דיינה פלסטי, שהיא מדריכת יוגה אמריקאית שמנה בקבוצת פייסבוק מתאמנות בכל מידה. ברגע שראיתי תמונה, ממש, תמונה אחת. כל מה שהייתי צריכה זה תמונה אחת של מישהי שהיא דומה לי, וזה הפיל איזה אסימון, כאילו, אני עושה עם הידיים, אסימון ענק של כאילו, רגע, אם היא יכולה, אז אולי גם אני יכולה. זאת אומרת, זה הכוח של ייצוג לפעמים באמת, בתמונה אחת, אחים שלנו יכולים להשתנות. אמרתי, וואו, כמה כוח זה נתן לי, כמה השראה, כמה כאילו, איך זה שינה לי את החיים. אני גם צריכה, רוצה להיות את הייצוג הזה, ואני חושבת שהייצוג הזה הוא משמעותי גם לצורך העניין לנשים שמנות, שיש להן, או שהן שמנות והן רואות אותי שמנה, או שיש לנו מבנה גוף דומה, או שהן תופסות את עצמן כשמנות. ואז אומרת, היי, הנה מישהי שמנה, והיא גם חזקה, והיא גם גמישה, והיא גם מדריכה. או נשים שפשוט מרגישות שכל מי שמתעסקת בכושר צריכה להיות מאוד מושלמת, ונגיד מאוד לא מושלמות.
חייבת להגיד
שאם יש לי דבר אחד. אז זה נותן מקום, רק התמונה אפילו.
דיברת בהתחלה על כאילו עניין הזה של, על הזום, ואני רציתי להגיד על המעניין של מראות בסטודיו. אבל אם יש דבר אחד חוץ ממראה, שמבחינתי לא התחברתי אליו מעולם, בעולם הסטודיו וחדרי הכושר הרגילים כיום, אחד זה מראה, שתיים, זה התחושה שלעולם המאמן או מאמנת לא יבינו מה עובר עליי בעודי עושה את התרגיל. ואני חושבת שזה שאת בכלל מספרת לי, עצם העובדה שיש מאמנים שהם גם אם לא נראים כמוני, אפילו לא בהכרח נשים, אוקיי, אבל עוברים איזושהי הכשרה של מה חווה גוף, כמו גיל שלישי, כמו הריון, כמו בעיות גב, כלומר אני לא חייבת לחוות בעיות גב כדי לטפל בהם, נכון? פתאום ההבנה הזאת מנחמת אותי.
יש מלא.
אז אני רוצה להגיד אבל ש...
תנועה שהיום היא לא רק למאמני כושר גדולים.
אני רוצה להגיד שיש מעט, מעט, מדריכים ומדריכות שבאמת יש להם את הידע הזה.
זה מאוד
אצלי. לא, לא, אני לא, אני חושבת שיש, שהמודעות לאט, באחוזים קטנים, עולה. כן, השתלמו אצלי מדריכות, אני רוצה עכשיו אם היו מדריכים גברים, לא. וגם בסוף, מספר המדריכות שהשתלמו אצלי ביחס למספר המדריכות והכשרות שיש בשוק הוא מאוד קטן, זאת אומרת, מבחינתי המגמה הזאת בגדילה כי אני מעבירה השתלמויות כאלה, ויש לי עוד קולגה שאני מעבירה איתה, ויש עוד קולגה אחת שמעבירה את זה בתחום הפילאטיס, בינתיים זהו, יש כמה בתי ספר רציניים שהתעניינו בדבר הזה, אז מבחינתי זה מגמת פיתוח, אבל להגיד, זאת אומרת, מבחינתי, עולם ההכשרות ועולם המדריכים לא... הם עוד לא מבינים את הצורך. יש יותר ויותר כאלו.
זהו, חשוב שנגיד שיש היום גם מאמנים שהם נראים by the book, או מאמנות שנראות by the book בסופר מרחאות, אתן לא רואות, אני שמה להם מרחאות באוויר, וכן מאמינות ודוגלות ומאמנות לפי הגישה הזו שענת מדברת עליה. אני אומרת את זה גם מניסיון שלי, שאני מתאמנת גם אצל עוד נשים שהן ממש לא נראות כמו ענת ועדיין, מאמצות את הגישה הזו, ומכירה גם באופן כללי עוד מאמנות כאלה, ושמח גם להמליך.
בעיניי אגב.
כי פשוט, אם אנחנו אומרות, זה לא קיים, או שזה בקושי קיים, אני חושבת שזה גם אולי יכול להוריד קצת מהמוטיבציה, לחפש את זה במקומות שמאמנות נראות, שוב במרכאות, by the book. כי זה כן קיים, אני חושבת שפשוט, אני מסכימה שזה עוד לא מספיק רחב, נפוץ, כמו שאנחנו רוצות שזה יהיה. כאילו, מבחינתנו, אני חושבת, תקני אותי אם אני טוענת, אבל השאיפה היא שכל המאמנים בארץ ובעולם
השאיפה שכמו שיש, שכמו שיש השתלמויות על כל מאפיין אחר בגוף האדם, שזאת תהיה השתלמות בסיס, בכל המוסדות להכשרה של כושר ותנועה שמכבדים את עצמם. לכן שכל מדריך ומדריכה שעוברים הכשרה, יעברו הכשרה גם על הנושא הזה, באמת גם אם זה השתלמות נקודתית, אבל שיבינו שיש פה עניין, כי בסוף, כן, אם לפי הנתונים הרשמיים, בין 50-60 אחוז מהאוכלוסייה בארץ הם בעודף משקל והשמנה, אז אולי שווה להתייחס לזה?
אולי? אז בוא נתקע מה שהיה לי חשוב להגיד. כי אם אנחנו מדברים בכלל על סטיגמות סביב ספורט, ששוב, אני מגיעה בתור חוויה כאישה שמנה, אבל יש המון סטיגמות סביב ספורט. זה יכול להיות גברים ושרירים או קרס, כן? זה יכול להיות מיליון דברים. זה שהסטטיסטיקה אומרת את זה, זה דבר אחד. זה שזה לא נורמלי בעיני אנשים, למרות שהנה, אנחנו מגלים שזה חצי מהאוכלוסייה, זה דבר אחר. העניין הוא שזה מוקצה, אוקיי? ואפילו נחשב דבר שלילי, מצטרפות לזה מילים כמו מחלה ומגפה. כלומר, במקום להבין שאנחנו חצי מהאוכלוסייה, אוקיי? אנחנו נחשבים מגפת השמנה, מחלת השמנה. ואני שוב פעם חוזרת רגע לעצמי, שנייה, כי אני, שוב, אני מרגישה תלמידה פוטנציאלית, אוקיי? אני, אותי זה מרחיק שנות אור מלבוא להתאמן. אני...
מה זה זה? זאת אומרת, זה מרחיק אותי, מה זה זה?
כל התחושה הזאת, את מתאמנת בשביל לרדת במשקל, עכשיו אני מבינה את הגישה האחרת, כמובן, כאילו, I know you, אבל את מתאמנת כדי לרדת במשקל, כלומר, בסופו של דבר, גם אם אני מתאמנת כדי להתחזק או להרגיש טוב, או להפריש הורמונים חיוביים לגוף, אם אני לא, אם לא ישתנה לי בסוף משהו במידת מכנסיים, משהו בי לא יהיה בסדר. כי לא התאמצתי מספיק, כי לא עשיתי מספיק, כי אולי אני בספורט הלא רלוונטי. והנה, פילאטיס לדוגמה. כי אני מאוד נהניתי מפילאטיס, והייתי אצל רופאת נשים, להתייעץ איתה על משהו, והיא אמרה לי, פילאטיס זה לא מספיק, פעילות פיזית מאומצת את צריכה.
ואני כי כאילו... איזו סיבה יכולה להיות לרצות לעשות כושר? איזו סיבה יכולה להיות? לפי אותה אישה שהעירה לך.
ירידה במשקל.
כן, יש עוד סיבה, יש עוד מטרה.
אבל את יודעת שגם אני מתמודדת עם השאלות האלה שוב, בתור אם אינני שמנה, וגם אני על הדבר הזה התעכבתי שנים, בטח, והייתי צריכה לנתק את הקשרים האלה של למה אני עושה ספורט, ולהתרחק מהצימוד הזה בין לעשות ספורט בשביל לרזות ולחפש מוטיבציה.
אבל הרי ברור לכם שזה גם לא שלך גיל, שלך רוני, זה, זאת אומרת, זאת התפיסה, כאילו, מעבר לסיגמה, התפיסה הרווחת שמונצחת בכל הפרסומות, בכל הכתבות של ויינט, בביקורים אצל רופא משפחה, את בעודף משקל? תעשי דיאטה ותעשי כושר. אלה התפיסות שנמצאות סביבנו, שמונחחות סביבנו.
אני חושבת שגם לקחו לי את ההגדרה של כושר, כי אני לא יכולה לעשות כושר לחיזוק השרירים הפנימיים שלי.
או להנאה,
נגיד.
מצב רוח טוב, נגיד לאזן את המצב הנפשי, נגיד, סתם, כל מיני.
למה לקחתי את זה רגע לעניין של המשקל? כי הרבה מאוד פעמים ישאלו אותי, אוקיי, את אוהבת את איך שאת נראית. שוב, זה לא חייב להיות מישהי שהיא שמנה מבחינת BMI. גם מישהי שמרגישה שהיא צריכה לרדת במשקל, בסדר?
שזה אחוז גבוה.
כן, לא חסר. ולמה את עושה ספורט, או נגיד את אוהבת איך שאת נראית, אז למה את עושה ספורט? והתשובה שלי יכולה להיות כדי להרגיש חזקה יותר. או למה את לא יורד במשקל? כי אני מרגישה טוב, כי אני מרגישה כלילה, כי אני מרגישה חזקה. מה הצורך לרדת? כלומר, כל ההצדקות האלה, ואת צודקת, יש את זה, גם את חווה את זה מבחינת, אוקיי, אני הולכת להתאמן כדי לא לרדת במשקל. יש לי חברה טובה שמתאמנת המון ולא משתנה לה סנטים בגוף. משהו מטורף.
נכון, אבל באמת, עם הסטיגמה שאגב, כושר, סתם, מדע, מחקר, פעילות גופנית לא בהכרח מורידה במשקל, השמנה זה תופעה שהיא רב-ממדית.
אבל תראי, המדעים...
השמנה היא מושפעת מגנטיקה, מהורמונים, ממצב נוירולוגי, ממצב נפשי, מאורח חיים, מסטרס, משינה, ובסוף מה שישנה משקל זה בעיקר תזונה, אז כן, לעשות ספורט זה דבר, כושר זה דבר שהוא מאוד בריא, ודבר שמי שמעוניינת בתהליך של ירידה משקל, זה בהחלט יכול לתמוך, הדברים האלה הם דרך שלנו להיטיב עם הגוף, כן, אבל לעשות כושר זה לא דבר מרזק שלעצמו, וזה ממש מדהים שאתם מעלות את זה, כי ממש לפני כמה ימים העליתי סטורי שלי מתאמנת ו... מעלה תובנות, וכן, ופתחתי, ואיזה מישהי עוקבת שאלה אותי, תגידי, אבל באמת, כאילו רגע, באמיתי, כאילו את לא מתחזק, כאילו את לא מתחזק, אם את לא מורידה במשקל מהכושר שאת עושה, זה לא מאכזב אותך? לא, היא לא אמרה את זה כדי לרדת עליי, היא אמרה כי, היא אמרה, אני הכי איתך בהכל, אבל כאילו שאני עושה כושר, אני לא שולטת בזה, שאני מצפה להרזות, ואם אני לא מרזה, אני מתאכזבת. ואז פתחתי כזה תיבת שאלות, מה כזה, מה אתן אומרות על זה? והכמויות של ההודעות שמזדהות, וכן ולא, וכאילו זה כל כך נגע בכולן הדבר הזה, זה באמת צימוד, שאם מישהי שומעת אתכן ואומרת, וואי, אני גם, אז אומרת, ברור, ברור, ברור שכולנו ככה. וגם אמרתי, תקשיבי, זה לא שאם תהיה תקופה שאני ארד במשקל, אגיד, אוי לא, אוי לא, רק לא לרדת. ברור ששוב, אם זה בקטע טוב, ולא נגיד דיכאון של מלחמה, נגיד, כל מיני סיבות יש לרד במשקל, אז אם זה כתוצר לוואי של תהליך חיובי עם עצמי, אז אחלה, אוקיי? אז אחלה, וגם אני אגיד שבמובן מסוים, וזה אנחנו חייבות לזכור, גם כשאנחנו שומעות תכנים אלטרנטיביים וטובים על גוף, התניות שנולדנו לתוכן בחברה הזאת, הן קיימות בנו, ואולי זה עצוב להגיד, אבל הן גם לא הולכות לשום מקום. אני מגיל שנתיים רואה נסיכות של דיסני, רואה פוסטרים של אופניים, נשים, מבנה גוף מאוד אחד, מאוד מצומצם, מאוד קטן, ואין בו רע. אבל אני לא רואה מבנה גוף אחרים, אוקיי? אני מגיל, אני. כולנו לומדות, אנחנו לא נולדות שאנחנו יודעות מה רזה ויפה ונכון. אנחנו לומדות את זה, אוקיי? ואנחנו גם האימג'ים האלה הם הרי מפומפמים כל הזמן. אז התודעה הזאת כל הזמן מתוחזקת על ידי החברה. אז אם מישהי ככה חושבת באוטומט שלה, גם אני חושבת ככה באוטומט שלי. גם אני מסתכלת על עצמי במראה וברגע ראשון אומרת, אוי לא, שיט, הפער בין זה לבין אידיאל כל כך רחוק, זאת השנייה הראשונה של מה קורה לי, שאני מסתכלת במראה, אבל שאלה מה קורה אז? האם אני רק בתוך זה, ואז צוללת לתוך הדיכאון העמוק של וואו, למה אני לא כמו? או שיש לי עוד קולות? אוקיי, אגב, נשים זה הכל, ונכון, זה מה שאנחנו באות עכשיו להביא עוד קולות, כן? ועוד קול, שאם ההתניה הזה, אני עושה כושר, ויש בי את ההתניה האוטומטית של אני מצפה לרד במשקל מזה, ואני לא ירד במשקל, אוקיי, לא להיבהל. זה אוטומט, זאת ההתניה, זאת החברה. לא נשנה אותה, לא היום וגם לא מחר. אבל אז רגע, אני עוקבת אחרי ענת, אני עוקבת אחרי רוני, אני עוקבת אחרי גיל, אני יודעת שיש עוד אפשרויות. אני יודעת, אני אפילו לא צריכה לקוב, אני יודעת איך המצב רוח שלי בסוף אימון. אני יודעת איך מקודם הרמתי משקולת של 8 קילו, והיום משקולת של 10 קילו, אני מרגישה איך אני חזקה יותר. אני מרגישה את הביטחון העצמי שנבנה לי, רק מזה שאני יודעת כמה אני חזקה. אוקיי? אז אני אומרת, זה בסדר שהכל הזה שם, כי זאת החברה שלנו, זאת המציאות. השאלה איזה עוד קולות עולים, ואנחנו שלושתנו כאן, כדי לתת את העוד קולות האלה ולהנגיש אותם. זאת, תדעת, זה
גם,
העניין.
גם דיברת מקודם על המדע, ובאמת חשוב להגיד, אני לא איזה חוקרת תנועה סלש כושר, אבל אני כן יודעת שיש הרבה מחקרים שמעידים על זה שתנועה וספורט וכושר זה דברים שהם משפרים בריאות באופן מוכח, וכל המחקרים האלה מדברים על זה שהם משפרים את הבריאות לכולם, לא משנה באיזה גודל הם נמצאים. וזה גם משהו לחשוב עליו. לי זה ממש, נגיד, עשה סדר בלמה אני מתאמנת, כי אני רוצה להיות בריאה, וזה מה שיהפוך אותי ליותר בריאה, מאשר אם אני ארד פה את העוד זה, או אני אטפל בקצת שומן שיוצא מפה, או באוזן, או באף, או בגבה. אילו, שזה גם, לא יודעת, משהו שלי עזר. למצוא את המוטיבציה מאיפה, למה? לא את המוטיבציה, כמו את הסיבה, למה אני רוצה בכלל להתאמן ולהכניס את זה כמשהו שהוא שגרתי.
נכון, אני ממש מסכימה, ואני אגיד גם ש... כן, באמת יש כל מיני מחקרים, גם שבאמת גם משווים מה... רגע, אני אעשה רגע, קודם כל שנייה, אני אעשה כוכבית, אוקיי?
תעשי. דיסקליימר קוראים לזה פה.
אני חושבת הרבה אנשים שהם נגיד לא אנחנו, לא באמת שיותר טובים ופחות טובים, אלא שאולי באים מגישה קצת אחרת, אומרים רגע, שנייה. אבל השמנה, זה מסוכן, זה גורם סיכון, זה לא בריא. נניח בצד שנייה את המילים של מחלה, מחלה, מחלה זה ויכוח בעולם המחקר, מגפה זאת מחלה מדבקת, השמנה, למי שלא יודע, זו לא מחלה מדבקת. זו כן תופעה, אגב, רק אני אגיד שהיא משתפרת.
מגפה היא לא מחלה מדבקת, מגפה היא מחלה
שהיא מתגברת.
שחולשת על שטח אוכלוסייה גדול. לצערי בדקתי את זה ולצערי זאת התשובה. פשוט מגפה מתחברת לנו לקורונה. אבל אני כן, זה כן קשור, אז אני רגע רוצה זה, אני מצטערת שאני קוטעת אותך, תגידי לי אם זה מתחבר. אני פתאום כאילו נפל לי הסימון בזמן שדיברת, שאיזה דבר מדהים את עושה בחיים שלך, אוקיי? ואני לא חושבת שהיא המדריכת פילאטיס שלי, הייתי לשנייה מדברת על איך שהיא נראית. ותראי איך חלק לא מבוטל מהפרק, אנחנו מדברות על העובדה שאת שמנה. ואני כאילו בתור שמנה, שאמרה את זה גם 10 פעמים בפרק האחרון, לא מפסיקה בכלל לקחת אותנו לשם. והנה את מנסה להצדיק את העובדה שזה שאנחנו, יש לנו גישת בדי פוזיטיב, ואנחנו בעצם מדברות על השמנה כדבר שהוא לא סוף העולם, אנחנו רגע צריכות לענות לאלה שחושבים שכן. אני פשוט רואה כמה, כמה
ומה ואת אומרת זה, ומה זה מעורר בעצם זה שאנחנו מרגישות את הצורך להצדיק את זה?
למה דיברנו רק על זה שאת שמנה? כאילו, באמת.
אבל דעת, בסוף עולה לי אפית גם לא להתעלם מהפיל שבחדר, וזה גם מצחיק אותי תוך ידי פילה. אני מבקשת פילה, אבל לא סתם.
בדיוק כתבתי פוסט בלינקדין שהתחיל ב, בוא נדבר על הפיל בסוגריים, הפילה שבחדר, כן.
כן. פילות חמודות יש פה, אני רוצה להגיד, פילות חמודות. לא, אני רוצה להגיד שבסוף פשוט מה שקורה בתוך הקליקה הזאת שלנו, הסגורה, של אנשי מקצוע ונשות מקצוע ויצרות תוכן בתחום הבודי פוזיטיב ותתתה, פשוט השיח יכול להיות מאוד סגור ושיח של הסכמות, וזה אחלה, נורא כיף להסכים, אני אוהבת, כיף. אבל בסוף, אם אנחנו רוצות שהפרק הזה גם ידבר שנייה גם למישהי שהיא גם, שהיא גם כן מרגישה שהסטיגמות חיות בנורא חזק, ושאולי גם לא מסכימה אבל סקרנית, אז אני אומרת, אז בואו ניתן גם let's give away in, כאילו בואו כן נתקשר עם הסטיגמות שחיות בעיניי, זאת שיחה הרבה יותר מעניינת, נכון. להביא את הסטיגמות,
איזה חכמה, אתה
לא להסכים, רגע בואו נביא את האי הסכמות, נכון? כולנו מרצות פה לבני נוער, איך אמרת גיל? כאילו אנחנו לא באנו לתת תשובות, באנו להעלות פה סימני שאלה, באנו לעורר מחשבה, אז אנחנו לא חייבות להסכים, אבל בואו נדבר על אי הסכמות, כי זה הכי מעניין שיש, כי אם אתם באות לבני נוער ואתן נתנות להם הרצאה והם רק מעניינים, אומרים כן, 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 זאת אומרת, אוקיי,
מה נתתי?
מה, כן, מה עשינו פה?
מישהו לא הקשיב לי בגדול.
אז הוא כנראה בפלאפון.
אז תחזרי למה שהתחלת לדבר מקודם, כי זה על ה...
כי רוני קטע אותך, את רוצה להגיד.
לא, אני מבינה מה את אומרת.
אני עושה סדר.
כאילו אם להיות שמנה זה בסדר, אז למה אנחנו נותנות על זה כל כך הרבה דין וחשבון?
לא, אני כאילו, שוב, זו שאלה שעוברת לי בראש, אבל יש לי תשובה עליה. ואת תנית תשובה מאוד נכונה, שזה כמו לדבר בצרפתית, בגרמניה. יש מי שיבין, אבל הרוב לא. ואם אנחנו רוצות לדבר לאנשים אחרים או שיבינו אותנו, גם אנשים שלא מדברים בשפה שלנו. לא כי השפה שלנו בהכרח צודקת, זה לא אמת, אמת או שקר, כאילו. פשוט, כן, צריך, הבנתי, צריך לדבר בשפת המציאות הנוכחית.
אבל איך באמת את עונה על זה, ענת? כי אני יודעת, נגיד, איך רוני עונה על זה שאומרים לה, אבל שמן זה לא בריא. או שמנה זה לא בריאה. כן. כי רוני מדברת את זה מהחוויות האישיות שלה, ואת מביאה לפה גם איזשהו פן מקצועי יותר.
כן.
אז איך את עונה לזה?
אני אגיד, גם פה בפודקאסט דיברנו על זה מראש, אנחנו לא הולכות לדבר רק על שמנות, וגם אגב בהרצאות, בטח אם אני לא, אם זה לא הרצאות סתם, אם זה הרצאות לנוער, שמתי בכלל לדבר על דימוי גוף, ולא רק על, אוקיי, אני שמנה, זה עלה, ניתן לזה התייחסות רגע ונמשיך הלאה, כי זה לא מרכז ההרצאה. אבל בסוף, השמנה, זה גורם סיכון, אוקיי? המחקר יגיד את זה, לא חושבת שמי שיתווכח.
נכון.
אבל גם לבקה, אני חושבת ששמעתי את זה משרון הדובדבן, שהיא רופאת ילדים, וגם מתעסקת בנושא של דימוי גוף, שם עוד חכמה, היא אמרה, גם להיות לבקנים, זה גורם סיכון לסרטן עור. האם אנחנו באים אל כל לבקן ומאשימים אותו? שעומד למות מסרטן עור, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו, לא יודעת, נקווה שעושה מה שצריך, כאילו, לשים משקפי שמש, לשים קרם, ללכת לחולצה ארוכה, כאילו, לחיות עם גורם סיכון ולנהל אותו, נכון? זה שמישהו לבקן, זה לא אומר שהוא חולה בסרטן עור ועומד למות. הוא חי עם גורם סיכון והוא צריך לנהל אותו. גם מי שחי עם השמנה, אוקיי, אז היא צריכה לאכול טוב.
אבל השמנה לא מתייחסים כמו ללבקנות, שזה משהו מולד, וכאילו אין לך איך לשנות את זה, מתייחסים לזה כמו לאנשים מעשנים, שאומרים, תפסיקי לעשן, ואז תהיה בריאה, אז תרדי במשקל, ואז תהיה בריאה.
וכל בן אדם שמעשן יגיד לך, אם תבואי אליי ותגידי לי, את יודעת, עישון זה לא בריא, את צריכה להפסיק לעשן. אז הוא יביט בך מבט.
בוז, בבוז.
בוז עמוק.
נכון,
נכון. וילך משם.
אגב, אבל באתי לשאול אותך תוך כדי. את רוצה שאני אענה לך כמו שבני נוער עונים לי בהרצאות, אוקיי? האמונה, ושוב, אני מבינה ומכירה בזה שזה גם חולש על תחומים, ואם אנחנו חוזרות לספורט, זה גם בכלל חולש על נשים וספורט, נשים וחוזק, נשים ושרירים. כן, יש את זה בהמון דברים, סטיגמות, בסדר? אבל האמונה שהאנשים שמנים נראים ככה בגלל מאפיינים, אישיותיים. אישיותיים, תודה. שם זה נופל, וספורט, כי הרי החיבור בין, של ספורט לטוב, וגם בעיקר לרע, אם את שואלת אותי עכשיו בעקבות השיחה שלנו, הוא באמת להרזיה. כל ההתעסקות הזאת.
וחיתוב.
וחיתוב, אבל הבריאות.
ומסה.
בדיוק ראיתי על זה סרט מזמן, אני חושבת שגם דיברתי עליו באחד הפרקים הישנים. סרט דוקו של שלושה פרקים של יס. אחד הפרקים מדבר על הבריאותנות, על האקסטרה, האקסטרסיזם, קיצוניות, התעסקות בבריאות כבר ממקום לא בריא.
זה הפרעות אכילה. כן, זה ברמת ההפרעות אכילה.
בריאותנות.
כן, שזה...
אבל שוב, את מבינה? כי הנה אנחנו מדברות פה. שלוש נשים שמתעסקות בדימוי גוף, שמתעסקות סביב זה כל הזמן. הנה, אני העליתי בפנייך את השאלה, כשעלתה לי תוך כדי, שלמה רק התעסקנו במשקל שלך בעצם, בסופו של דבר, כי את אשת מקצוע שיודעת מה היא עושה, והנה גיל פה כדי לא לתת את הוכחה. חלק בלתי מבוטל מאחוז הפרק מדבר על זה.
אבל ספציפית גם העשייה שלי היא באמת בסוף...
לדבר את זה.
לדבר את זה ולהביא את הייצוג, זאת אומרת, אני לא רק מדריכת... בואי נגיד שאני מעבירה הרצאה מבוססת מחקר למדריכים, ולפיזיותרפיסטים, אני לא מדברת עליי ואני לא מדברת על הגוף שלי. אני מביאה את העובדות, אני מביאה את העובדות שיש מחקרים שמראים שלקיים אורח חיים פעיל, זה פקטור שאפילו יותר משמעותי מהמשקל, שוב ברמה הסטטיסטית המחקרית, כן? ויש מחקר שאני מאוד אוהבת להביא בארצות ואני אוהבת לדבר עליו, שמראה שבסוף, כן, אם אפשר לקחת את שתי הגישות של פעילות גופנית ממוקדת משקל, כמו שאנחנו מכירות, כמו שכל העולם מכיר, כי לזה אנחנו מחונכים ומחונכות, אז בסוף כשזה המניע, המוטיבציה, היחידה המרכזית שלי לעשות פעילות גופנית, אז אם ירדתי במשקל ועליתי אותו, ירדתי במשקל ולא כמו שרציתי, או לא ירדתי במשקל, כי משקל תלוי בעוד הרבה דברים אחרים, אז אין לי סיבה להמשיך לעשות פעילות גופנית. אבל אם אני עושה פעילות גופנית והמדריכה, הסטודיו לא מדבר בשפה הזאת, הוא מדבר בשפה של לחזק את עצמנו ולהיות במצב רוח טוב ולהרגיש בנוח עם הגוף שלנו. עם... כן, וזה לא כדי להגיד משקל זה לא דבר חשוב, או רק אל... אנחנו נגד ירידה במשקל. לא, אנחנו לא אומרות את זה.
אנחנו מעודדות השמנה.
אנחנו מעודדות השמנה. לא, אנחנו לא אומרות את זה. אנחנו אומרות גישה, weight neutral approach, אוקיי? גישה שאינה ממוקדת משקל, אומרת שהמשקל, ירידה במשקל, זה לא המטרה המרכזית. זה יכול תוצר לוואי, אולי. מבורך, אולי, אבל זה פשוט לא משהו, הסיבה המרכזית לאימון, ושאנחנו שמות את התועלות האחרות במרכז, והן מושגות, זאת אומרת שנוצרת חוויית הצלחה, וזאת מילה אגב, שהיא נורא משמעותית, בפעילות גופנית בכלל, בסייז אינקלוסיב פיטנס, כשנוצרת חוויית הצלחה, אם אני מצפה לקבל מצב רוח טוב מאימון, ואני אסיים את אימון ואני מצב רוח טוב, הצלחתי. ואז נשמרת לי מוטיבציה חיובית לאורך זמן, דבר שמוביל לשגרה של פעילות גופנית, דבר שמוביל לחיים, כן, עם התנהגויות בריאות, מה שנקרא, וזה מוביל גם לשיפור מדדים, בסוף זה גם מוביל לשיפור הבריאות, הפיזית.
זה אני יכולה להגיד שממש, כל התהליך הזה שאת מדברת עליו עכשיו, זה הדבר היחיד שגרם לי באמת בסוף להתמיד בספורט. אני לראשונה בחיי,
חוויית הצלחה.
כבר ארבע שנים רצוף מתאמנת בלי הפסקות, זה אף פעם לא היה. זה מעולם לא היה, רק שהסטתי את המוטיבציה שלי להתאמן מי לרדת במשקל לכל שאר הדברים שדיברת עליהם, רק אז זה קרה, ובא לי פתאום להתאמן, זה לא עול, זה לא נטל, זה לא חוויה שבה אני מרגישה שאני כישלון, שאני לא מצליחה, זה לא,
גיל.
זה מטורף.
גיל.
מה?
את מריחה את מה שאני מריחה?
וואו.
זה פשוט ממש קשור.
אוקיי. נכון, זה באמת קשור. היה לי בלאקאוט רציני. כן, אני בשוק שעבר כל כך הרבה זמן.
אנחנו עוברות לפינה.
אני בשוק שעבר כל כך הרבה זמן. טוב, ענת, את רוצה להשאיר איתנו את הפינה?
יאללה.
מי מזניקה?
את, כי אני מתרגשת מדי.
אוקיי, את רוצה לקבל סולו?
לא.
אוקיי, אני מזניקה אותנו. 1, 2, 3, and טיפ מחברה טובה.
נזכיר. טיפ מחברה טובה היא פינה שחוזרת בסוף כל פרק, והמטרה שלה היא לתת לכם טיפ אחד קטן ופרקטי מחברות טובות, שבדרך כלל איננן נשות מקצוע.
איננן.
אך היום אנחנו מערכות פה אשת מקצוע מהממת במיוחד, ואנחנו נותנות באהבה את ענת, כלומר את הפינה לענת. כן?
ענת היא שלנו.
מרוב התרגשות, אני כבר התבלבלו לי המילים, והטיפ שלנו היום יעסוק באיפה בכלל מתחילים בלעשות ספורט, לזוז, לנוע?
אז ללא ספק מתחילות מלהזין לפרק הזה, כדי שייתן לנו בוסט של מוטיבציה חיובית.
אפשר לעשות בי.
אוקיי, אז אם את כאן, כבר עשית צעד ראשון. דבר שני, וזה אני חושבת מתחבר למשהו שאת אמרת, גיל, במהלך הפודקאסט, בסוף יכול להיות שאנחנו לא יודעות איפה מוצאות את המדריכות האלה, שמדברות בשפה הזאת ומייצרות את המרחב הזה. אז קודם כל אפשר לבוא להתאמן אצלי בזום.
אפשר.
פרסומת לא סמויה.
אפשר
גם. עוד פרסומת לא סמויה, אני לא מקבלת אחוזים. אפשר להתייעץ בקבוצת מתאמנות בכל מידה בפייסבוק. ואפשר גם, אוקיי, וזה משהו שאני מנסה מאוד במרכאות לחנך אליו. יכול להיות שהמדריכים שמולי לא יודעים מה זה weight neutral approach לפעילות גופנית, יכול להיות. אבל אני בתור מתאמנת, בתור הצרכנית שמגיעה לחדר כושר, וזה לא קל לדבר את זה, אז לפחות בואו נבין שמגיע לנו. אני יכולה לבוא לחדר כושר, וגם אם רוצים לשקול אותי, להגיד לא, או אפילו רוצים לדבר איתי על התזונה שלי, מישהו שהוא לא תזונאי ולא פניתי אליו בנוגע לתזונה שלי, אני יכולה להגיד לא מעוניינת. אני יכולה, בתור מתאמנת, לדרוש מהמרחב, להגיד, היי, פשוט להציר כוונות, זה אגב לא חייב להיות בכלל ללמוד, אני באתי להתחזק. אנחנו רוצים לדבר על יעדים ומטרות, אני לא מעוניית לדבר על תזונה, אני באתי להתחזק, אני רוצה לקבל תוכנית אימונים. אוקיי, זאת אומרת, להגיד מה אנחנו דורשות. השטח לאט לאט ילמד אותנו, אבל אנחנו רוצות שבסוף השינוי יבוא לא רק ממוסדות ההכשרה שלאט לאט יתעוררו, והקומץ מדריכים שלאט לאט יגדל. אנחנו, גם אנחנו רוצות לשים על השולחן, מגיע לנו בין אם אנחנו שמנות, מלאות, רזות, לא רוצה לדבר על ממדי הגוף שלי. באתי לכאן להתחזק לעבוד עם הגוף, זה מה שאני מעוניינת בו. אם נדבר את זה בצורה ברורה, יקבלו את זה. גם לי זה קרה, שלחתי לאיזה חדר כושר באיזה קיבוץ ליד איפה שאני גרה, והמאמן, שהוא היה באמת, הוא היה באמת נחמד, והוא בנה לי, באמת, באיזה שלום אמר לי, כדאי לעלות על ההליכון, זה אירובי, זה מרזה. אמרתי לו, אוקיי. אמר, את לא רוצה לרזות? אמרתי לו, אני לא רוצה לדבר על זה. אני לא רוצה לדבר על זה איתך. אני באתי לפה להתחזק. זה היה לו מוזר. הוא לא הבין. אמרתי את זה עוד פעם, ואז עוד פעם, והוא הבין. אוקיי? אז זה כאילו להביא איתנו איזה שהם גבולות של מה באנו לעשות, לעשות תיאום ציפיות עם המקום שאנחנו נמצאות בו.
שאני רק חייבת להגיד שבצורה מאוד הגיונית קשה לנו להציב את הגבולות האלה, כי לא נעים לנו, זה אימון לכל דבר ועניין, אבל בסופו של דבר אנחנו נחווה הרבה יותר לא נעים אם נעשה את מה שמצופה מאיתנו במרכאות, כמו לדבר על זה אם אני רוצה או לא רוצה לרדת במשקל, מאשר אם רגע נתווכח, אם רגע נעמיד גבול.
זה כן, זה אפילו לא להתווכח, זה להעמיד גבול, וגם אז, אנחנו לא חייבות להתאמן בכל מרחב, אוקיי? אנחנו נכנסות לסטודיו, והשפה שם היא מאוד סביב משקל, סביב נראות, סביב לכזה, סביב לסוף, לא נעים לנו, אז ביי, אז נלך ונחפש מקום אחר. כן, חפש מקום אחר, כי בסוף יש מקומות שאולי לא מודעים, לא יכולים לדבר את השפה הזאת, שהיא יחסית חדשה, יחסית מתקדמת. אבל יש מקומות שבהם, וואלה, המדריכים הם בראש טוב, באים להתחזק, באים לעבוד עם הגוף. יש כאלה מקומות, כן, לפעמים זה דורש בהם קצת לציבולות, ולפעמים גם לא. אני מצאת בהם, אני שומעת מכל כך הרבה אנשים שהם כאילו באות ואומרות טוב, אבל זה כאילו זה מה שיש. נכון, זה מה ששאלו אותי למשקל, אז אני אענה. שאלו אותי מה אני אוכלת, אז אני אענה. אמרו לי לעשות כפיפת בטן, ואני נחנקת, אני אעשה אותה עד שאין לי אוויר, כי זה מה שאמרו לי לעשות. אז לא, את לא חייבת לעשות כל מה שאומרים לך לעשות. החוויה שלך והחוויה של הגוף שלך, זה הדבר שהכי חשוב, ואם המרחב שאת נמצאת בו לא נותן לך את זה, את יכולה לקום וללכת, לסיים את השיעור ולא לחזור. זה מותר, זה אפשר, את יותר חשובה. מהסטודיו.
אני רוצה לאתגר אותך בשאלה אחרונה שקשורה לזה. מה לגבי מי שלא לא מרגישה בשאלה עדיין לצאת למרחבים, מה שאת קוראת לזה? לא להתאמן במקום מסוים ולא לקחת מאמן ולא ללכת לחדר כושר, אבל שמע את זה ואומרת, וואלה, אני לא זזה, אני מבינה שזה חשוב, מה אני עושה, מאיפה אני באמת מתחילה עוד יותר בבסיס של זה? אני שואלת כי אני יודעת שיש לך תשובה.
אוהו. יש לי שתי תשובות אלה, מה שאני אזכור את שתיהן וחוט המחשבה לא יאבד. אחד זה, לשם כיוונת אני יודעת, וזה הסלוגן, אחד מהסטיקרים שאני מחזיקה בבית, בראש שלי, זה שכל תנועה היא טובה. אז יכול להיות שאני לא מוכנה נפשית, לעשות מהלכים כאלה. יכול להיות שאין לי זמן. אתם יודעת, המרוץ ל-well-being הוא מעייף. היום בעידן האינסטגרם, אם את לא, כמה בבוקר עושה כתיבה אינטואיטיבית, שותה מאץ, שהולכת לאימון שלך, עושה קצת
רפלקטיבי,
כן, זה. אז כאילו, וואי, אני מזניחה את עצמי. אז לא, אנחנו אנשים עסוקים, נשים עסוקות. חלקנו עובדות המון שעות ביום, חלקנו יש לנו משפחה. אין זמן, ואולי גם אין כסף, יש כל מיני חסמים. אבל עכשיו שאם אני לא מוכנה להכניס את עצמי עכשיו לסטודיו, לשגרת אימונים של 4 אימונים בשבוע, אז גם ככה אין טעם, אני אומרת, רגע, בואו נחשוב על הצעדים הכי קטנים. אוקיי? ואגב, פעילות גופנית, זה יכול להיות לשים אוזניות עם פודקאסט שמעניין אותי.
להלן.
נגיד, נשים זה הכל. ולצאת להליכה. לצאת עם הכלב, להאריך טיפה את ההליכה. לקחת את האוטובוס לעבודה, לרדת תחנה אחת רחוק יותר, זה נשמע אולי קלישאות, אבל בסוף, גם מבחינה מחקרית, יש לזה ערך בריאותי מאוד מאוד משמעותי, גם לקטנים האלה, אוקיי, נכון נשמע כזה טיפ של קופת חולים, לעלות במדרגות ולא במעלית, אבל וואלה, זה שווה. זה שווה המנות הקטנות, וככל שנהיה פחות שיפוטיות, ויותר נאפשר לעצמנו את הביסים הקטנים, אז בסוף הגוף שלנו, במרכות סוג של אוסף, תנועה, אוסף פעילות גופנית, ואז אולי אנחנו לא נתפוס את עצמנו בשגרת כושר, בשגרת אימונים, אבל הגוף שלנו יהיה פעיל גופנית, ויש לזה ערך בריאותי עצום, זה גם עושה יותר נעים בגוף, ולזכור את זה שכל תנועה היא טובה, גם לפעמים סתם מתאמנות שיש לי שהן כזה הולכות לאחר מלא לשיעור, אני אומרת להם, תבואו, חצי שיעור, זה יותר הרבה יותר, כן, זה חצי שעה יותר מאפס שיעור, את נשים עם תינוקות, שאני בסדנאות שאני עושה לנשים אחרי לידה, הצליחו להתאמן רק 5 דקות כי התינוק שלהם בחר כל השיעור, זה 5 דקות של תנועה, זה משמעותי, יש לזה ערך.
זה לצאת מהגישה של הכל או כלום.
נכון, ואנחנו בסוף חיות בעולם, גברי, לנערי, הישגי, ואם כאילו לא, לא, אז זה כאילו לא נחשב, לא. אז זה נחשב, וככל שנסכים לשחרר מהאחיזה שלנו על המוסכמות האלה, ההישגיות, תיכנס יותר תנועה לחיים שלנו, ובעיניי זה מפתח. אישית מה שלי עוד עוזר, וזה למי שיש לה חסמים רגשיים שאומרת, רגע, אבל אני שמנה, אבל לא מגיע לי, אבל לא יכולה, אבל לא.
בואו אליי, לאימון, סתם.
גם, תמיד, אבל גם לצרוך תוכן. לראות נשים בכל המשקלים, בכל הגופים שזזות. גם נשים רזות שנגיד הבטן שלהם מתקפלת שנוסעות כושר, והן לא נראות מושלמות. גם נשים, יש גם נשים שמנות וחזקות, ואני אגב, ענת, ככל שאני רואה, אני כאילו ממש דואגת שהפיד שלי יהיה מורכב, מנשים לא מושלמות בכל המשקלים, וגם שמנות, שמתאמנות, גם מבוגרות אגב, שמתאמנות ומתחזקות, כי אני יודע שזה מחזק לי את התודעה כל הזמן. והתודעה הזאת של, היי, גם אני יכולה, גם לי מותר, גם אם את כרגע לא שם, שווה להכניס את התכנים האלה לפיד, כי זה יבשיל אותך לשם. אז הכנסת התכנים האלה לפיד, הסכמת לעצמך לעשות הליכה של 10 דקות עם פודקאסט, את בדרך, זהו.
כאילו אמרנו שלפינה קוראים טיפ מחברה טובה, והיו פה 3,542 טיפים.
נהדרים.
מושלמים, yes. מושלמים. ובכלל אני מרגישה שהפרק הזה היה כזה טוב כזה, מחזק.
ובגדול אם לא היה כאילו עניין של זמנים בחיים, הוא לא היה נגמר.
הוא לא היה נגמר.
הוא לא היה נגמר לעולם.
לעולם.
וואי, אנחנו רוצות להגיד לך, ענת, אנחנו, אני מנחסת גם את רוני. הרבה.
תודה.
באמת תודה שבאת ונתת לנו את הצצה לעולם המופלא שלך, של העשייה המדהימה הזאת, ומי שרוצה עוד לשמוע ממך, לראות אותך, איפה אפשר להשיג אותך?
אז אפשר להשיג אותי באינסטגרם,
נשים קישור בפרק, בתיאור.
באתר, בוואטסאפ, במייל, להזמין הרצאות וסדנאות והשתלמויות.
ולבוא להתאמן איתי בזום.
ולבוא להתאמן איתי בזום, כי תנועה היא לכולן, לכולם תנועה זה לא מותרות, זה צורך אנושי שלנו כמו מגע וכמו שיחה, וכשאנחנו זזות, טוב לנו יותר, קודם כל המצב רוח שלנו משתפר, הבריאות הנפשית שלנו טובה יותר, אחר כך גם בריאות הפיזית, וזה העיקר, אבל זה קודם כל מצב רוח טוב, אותי בתקופה הזאת זה מחזיק, זה טוב, כדאי, שווה לנסות.
ממש. תודה שהייתן איתנו חברות שלנו המאזינות.
נהדרות אתם, נהדרת את, נהדרת גם את גיל.
נהדרת גם את רונקי.
בסדר.
ואנחנו נתראה בפרק הבא.
ביי.